הודעת הדין וגם מחוץ לבית.
בגדול הודעת הדין יש מחלוקת גדולה, אבל עכשיו לא נעסוק בזה. תסתכלו בקובץ שיעורים על הודעת בעל דין שמדבר על זה, ובקצות יש שמדבר על זה, יש הרבה, אבל כיוון שהגיד זה הלכה ייחודית לעדות, לא לערב אותה. טוב, אתם זוכרים שאנחנו עוסקים בעניין העשים והלאווים של שבת ושל יום טוב, ושמרתם את המצות. איפה הפסוק שמרתם את המצות? למה נעלם לי? כן, הנה. אז דיברנו על שבת בשבוע שעבר, וראינו מה שאומר המשך החוכמה בנוגע למוקד של השבת, שהמוקד של השבת הוא דווקא בשמירה ולא בזכירה. אמרנו מה שיש לנו לומר. בואו נעבור עכשיו לפסח. בפסח המצב, לעניות דעתי, עוד יותר מסובך בתפיסה הזאת שלו כאן. אבל קודם כל נקרא, לפני שזה. וכן פסח, עיקרו הלא תעשה. וגם העשין, שוב, יש להם דין לא תעשה. בפסח יש לנו עשים, ויש לנו לא תעשה. לא תעשה זה לא תאכל חמץ, בגדול, בא לראה ובא למצא, זה הכל חלק, נקרא להם בעברית פשוטה, איסור חמץ, ויש מצוות מצה בפסח, כן? אז הוא אומר לנו כאן בעצם שהמוקד בפסח הוא לא מצוות המצה אלא איסור החמץ, ומצוות המצה היא סוג של איסור החמץ, כיוון שאסור חמץ לכן תאכל מצה. אבל אין לי עניין, כביכול, כמעט, אני אומר, אין עניין מיוחד באכילת מצה, מלבד העובדה שבאכילת מצה אתה נשמר מאיסור חמץ. לכן גם העשה הוא סוג של קיום עליו שלא תאכל חמץ. כן? זה מה שאומר כאן. וכן פסח עיקרו על לא תעשה. וגם העשין, שוב, יש להם דין לא תעשה. ונשים חייבות במצה, בכל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום בכל מצה. אז הוא טוען שכל הדבר הזה, שכל שישנו בזה, ישנו בזה, זה לא סתם איזה דרשה אותו, אלא זה בא להצביע לדעתו, מתי נאמר העיקרון הזה, זה בא להצביע במקום שבו העשה משמש את הלב, ואז העשה עצמו נראה כלב. ולמרות שנשים פטורות מצוות עשה, אבל עשה שהוא לב, נשים חייבות בו, כי בעצם נשים חייבות בלבים. וזה נקרא לדעתו, כל שישנו בבל תאכל, ישנו בקום אכול. בסדר? זה החידוש הגדול שלו. בעיקר דרשה מזה, דלא כתיב עשייה במצה ובפסח, רק שמירה. לכן גם במצה כתוב, ושמרתם את המצות. לא כתוב עשיתם. למה? כי אם היה כתוב עשייה, זה היה הופך להיות מצוות עשה. כתוב ושמרתם, שזה גם המצה היא בעצם סוג של מצוות לא תעשה, של איסור חמץ. קיום מצוות אכילת מצה הוא בעצם קיום באיסור אכילת חמץ. בוא נמשיך. ובירושלמי ברכות פרק הרואה, דסבר דלעשות ציצית ותפילין ומזוזה מברך על עשייתן. בכלל ירושלמי הוא שהוא טוען שיש מצוות שמברכים על עשייתן. מה זה עשייתן? לא על עשיית המצווה, אלא על העשייה המקדימה, דהיינו ייצור התפילין וייצור התלית וייצור הסוכה, על זה מברכים. העושה סוכה מברך שקצוענו מצוותה וציוונו לעשות סוכה. תנה דה גם על סוכה בלולב מברך בשעת עשייתן. היינו משום דה חג הסוכות תעשה, כתיב חג הסוכות תעשה לך, כתוב. אז כיוון שכתוב חג הסוכות תעשה, שם יש מצוות עשייה. ולולב יעליף מסוכה, וכן בציצית. גדילים תעשה לך, שם כתוב עשייה. אבל על אפיית מצה לא כתיבה דמברך, משום דלא כתב עשייה במצה, רק שמירה לבד. ולכן בירושלמי פרקם עד הסוכה, גבי סוכה ישנה, דפליגי בית שמי ותילל, אמר מצה ישנה, תפלוג את הדבית שמה ותילל. אז בירושלמי אומרים שגם מצה ישנה, זה מחלוג את בית שמה ותילל. ובבבלי לא מזכיר את זה. משום, דתמה דבית שמה, דיאליף מחג הסוכות תעשה, ובמצה לא כתוב עשייה, רק שמירה, כי גם בית שמאי שאומרים שסוכה ישנה פסולה, רק בגלל שיש שם דין של עשייה, אבל במצה אין דין עשייה, לכן גם פה זה לא שייך. לכן, ישראל שומרים את חודש האביב, כתוב שמור את חודש האביב, כן? שומרים את חודש האביב, והמצות שומר השם יתברך הלילה הזה לגאולם. וכיוצא בזה אמרו, כשאתה שומר נרי, אני משמר נרך. בואו ניגש עכשיו לגופו של עניין. ננסה להבין, באמת, איך אתם מבינים את העובדה הזאת של... מה, כל מצוות אכילת מצה היא בגלל איסור אכילת חמץ? למה אוכלים מצה? מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה? אז ודאי לפי הטעם שאנחנו אומרים בהגדה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וכו', כן? אז ודאי לפי הדבר הזה, לכאורה הדבר הזה לא מובן, נכון? כי לכאורה שם אנחנו רואים שיש לנו עניין לא באיסור חמץ, שם לא היה בעיה של איסור חמץ, שם יש לנו דווקא עניין במצא, כדי אנחנו אוכלים מצא כדי לשמר את הזכר הזה של אותו לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אבל כולנו יודעים, כן? ואנחנו רואים את זה בפסוק הזה, ושמרתם את המצות, הוא כתוב בשמות י"ב, עוד לא במצרים, נכון? בשלב הזה זה הכל מתוכנן מראש, כן? אז כאן רואים כנראה שמצוות אכילת מצה היא לא קשורה כל כך ללא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. איך זה מסתדר בטעם הזה של זה? אתם יודעים, זה לא חדש, אני מקווה שאתם יודעים שמצוות אכילת מצה, זה שאוכלים מצות בפסח, יש לזה שני טעמים, נכון? אתם יודעים את זה או לא? יש טעם אחד של אכילת מצה זה, ויש טעם שני של אכילת מצה שקשורה לקורבן הפסח, כן? על מצות המרורים יאכלו אפילו בלילה הראשון, עוד לא יצאו ממצרים, שם לא היה בעיה של להחמיץ, יכלו להכין כמו שהכינו את הקורבן ולקחתם מקחו בעשור, יכלו להכין גם את המצות מעשור לחודש, והיו יכולים את המצות, את הלחם יכלו להכין מעשור לחודש, ויהיה להם לחם מספיק זמן שיחמיץ, נכון? שם הייתה מצווה לאכול מצה. אז מה אתם אומרים? לכאורה, אז אני אומר ככה, המבט הזה של להגיד שכל המצה היא רק כדי לא לאכול חמץ, וכאילו האיסור הבסיסי הוא לאכול חמץ, זה נראה לי קצת לא פשוט, כן? ודאי לא מה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אבל גם לפי הטעם ההן פה אתה מכוון מראש לאכול מצה. אבל נדמה לי שאם נבין את ההבדל בין חמץ למצה במובן העמוק, ייתכן שאפשר יהיה לבוא להבין כאן את דברי משך חוכמה. מה ההבדל בין חמץ למצה? אז ההבדל הוא כידוע, כן? שהמצה היא הדבר הטבעי כמו שהוא, כן, קמח ומים ואת זה. בהחימוץ שהופך את המצה ללחם, כן, חמץ תאפנה, כן, שופר אותה לחמץ, כן, זה ההכנסה של הכוח האנושי, שהוא לוקח את הקמח ואת המים ונותן לזה קצת שעור אפילו או משהו כזה, ונותן לזה את היכולת החימוץ, ואז זה תופח. ההבדל בין, ופה התורה אומרת, כן? ויכול להיות שזה בדיוק הנקודה של מה שחשוב לקדוש ברוך הוא, לפי חמש החוכמה בפסח, זה הלא תאכל חמץ, לא המאכל מצה. קום אכול מצה הוא תוצאה של הלא תאכל חמץ. זאת אומרת, אדם צריך להבין ולהכיר את מקומו ביחס לקדוש ברוך הוא, כן? כי הקדוש ברוך הוא בפסח, כן? הוא זה שעברתי בארץ מצרים בלילה הזה וכו', וגאלתי אתכם. הקדוש ברוך הוא בא ועושה, אומר, הרי מה זה קורבן פסח? זה קורבן, אותו קורבן שאוכלים ערב ממש השעה שהולכים להיות גאולים. וכל השעה הזאת זה קורבן פסח, כל מהותו, כן? זה ההתבטלות של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא. כלפי זה שהאדם לא יוצר. החמץ תמיד בא לידי ביטוי, החמץ זה מאכל אדם. בדרך כלל, אדם לא אוכל מצה, כן? זה לחם עוני, עניים אוכלים מצות. עשירים אוכלים לחם יפה. הם נותנים לו לטפוח, נותנים לו זה, ואת זה הם אוכלים. כן? דווקא מעשה אנושי בא לידי ביטוי. והמוקד של חג הפסח, של חג המצות, המוקד שלו הוא בהתבטלות האנושית אל מול ההופעה האלוקית. כן? ולכן המוקד הזה הוא דווקא לא תאכל חמץ. המצה היא רק פועל יוצא שלה לא תאכל חמץ. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה בכלל את המקום של הגיא האנושית, של המפגש האנושי. מובן? אז אולי אפשר להבין שהמוקד יותר לא תאכל חמץ מאשר קום אכול מצה. זה המוקד. אתם יודעים שכשמגיעים לחג השבועות, כן? אז כבר מקריבים שתי הלחם שהן חמץ. במקדש בכלל כל המנחות
מצה,
חוץ מ
שתי הלחם
וקורבן תודה.
רק בשני מקרים יש הקרבה של חמץ במקדש. מקרה אחד והוא שתי הלחם וקורבן תודה. שתי הלחם שם זה בדיוק הנקודה הזאת שאדם יוצא מסעורים לחיטים, מחל במה למחל אדם. אתם מכירים את התהליך הזה שאדם עובר או שעם ישראל עובר מיציאת מצרים במצב שבו הוא בעצם לא ראוי לכלום עד שהוא מכין את עצמו וראוי לעמוד כאדם למתן תורה, כן? עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם, אומר הפסוק בתהילים סמך ח', וחזל בגמרא בשבת דורשים בשכר היותך אדם. זאת אומרת, דווקא הצד האנושי צריך לבוא לידי ביטוי בחג השבועות. והדבר הזה, הביטוי האנושי, זה באותו שתי הלחם שיש בו מקום של חמץ. או הגמרא בפסחים סמך ח', שמדברת על זה שיש בכל הימים הטובים יש מחלוקת, כן, בין רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר או כולו להשם או כולו לכם. רבי יהושע אומר חלקהו, חציו להשם חציו לכם. מכירים את הסוגיה, סמכת עמוד ב' פסחים, בסדר? תסתכלו שם מי שירצה. ואז אותה סוגיה קובעת, הכל מודים בעצרת בחג השבועות דבעין הנם אליכם. מה הייתה? מה יום שניתנה בו תורה הוא? אז מה יום שניתנה בו תורה? צריכים שלאכול דווקא יום שניתנה בו תורה, אולי נעסוק כל היום בתורה? לא, אבל כי התורה לא ניתנה למלאכים, התורה ניתנה לבני אדם. לכן דווקא בחג השבועות צריך להביא לביטוי את הצד האנושי, כן? וזה המושג של חמץ תאפנה דווקא שם. אותו דבר קורבן תודה. קורבן תודה, שוב, זה האדם שבא להודות, כן? וכיוון שהאדם בא להודות, אז הוא בא מצד אחד, הוא מביא גם מצות כדי להגיד את אפסות האדם. מצד שני, כן? הוא בא להדגיש גם צד האנושי שבו, שאני כאדם יכול להודות. לכן הוא מביא גם 10 חלות חמץ ביחד עם קורבן התודה. אם אני רואה את היחס הזה בין חמץ לבין מצה בצורה הזאת, כן? אז יכול להיות שבעצם החשיבות של מצה היא בשלילת החמץ שבה, פחות בצד, כי אין בה כלום. היא בעצם לא, היתרון שבה היא בזה שהיא לא תופחת, בזה שהיא לא מחמיצה. זה היתרון שבה. ולכן יכול להיות שבאמת, זה מה שאומר כאן, שיסוד מצוות מצה זה איסור החמץ. ואז אפשר יהיה להבין את מה שהוא אומר כאן. טוב, אז עד כאן בואו נלך למפגש קטן עם פרשת בשלח. והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. פה הוא מצביע על איזושהי נקודה מאוד מעניינת שכדאי לשים לב אליה, ובמסגרת הזמן שעומד לרשותנו אנחנו רק נתאם ממנה. ואני קורא כאן: בהתבונן בדרכי התורה נראה כי במצוות מעשיות כמו עבודה זרה והעריות יש כרת וסקילה ושאר מיטות ומלכות, לא כן בנימוסיות ומידות, כמו מחלוקות, כמו מחלוקת לשון הרע, רכילות וגזל, אין מלכות. דהה בלב שניתן לתשלומין, או דהה בלב שאין בו מעשה. שימו לב יותר. הוא אומר ככה, כשאדם עובר עבירות שביסודם בין אדם למקום, כן? אז בדרך כלל, שם יש אנשים, אדם עובד עבודה זרה, כן? אוכל קטון ולות, לוקה, כן? עובד עבודה זרה, חיה מיטה, מחלל שבת, חיה פסקילה, וכו', כן? לעומת זה, אם אדם גונב, אז הוא לא מקבל עונש, עונש גוף, נכון? למדתם פרק שלישי, לא מזמן, בכתובות, כן? שכל עבירות הגזל והממון הם, זה לאו שניתן להישבון, לאו שניתן לתשלומין. בפירוש לבטא התורה חובל לתשלומין, לכן שם לא שחקים לבית רבה מיני לתת לו מלכות ולא ממון. זוכרים? זה סוגיה בפרק שלישי, כן? אז למה זה כך? הוא מצביע על כך שלכאורה עבירות שבין אדם לחברו, כן? כאילו התורה מקילה בהם ולא נותנת בהם איזה עונשים, מאשר עבירות שבין אדם לחברו, מאשר עבירות שבין אדם למקום. כך הוא מצביע על הבדל כזה. אבל הוא ממשיך ואומר, שימו לב יותר, אולם זה דווקא ביחיד העושה. אבל אם הציבור נשחטין, בזה מצאנו להפך בירושלמי דמסכת פאה. דורו של דוד, כולם צדיקים היו. ועל ידי שהיו בהם דלטורים, היו נופלים במלחמה. אבל דורו של אחאב, עובדי עבודה זרה היו. ועל ידי שלא היו בהם דלטורים, היו יורדים למלחמה ומנצחים בו. שאם הציבור נשחטין בעבודה זרה ועריות, על זה נאמר השוכן איתם בתוך תומותם. אבל בנימוסיות ומידות לשון הרע ומחלוקת, על זה כתוב רומה על השמיים אלוקים, כי בכל סלק שכנתך מהם. וגדולה מזה אמרו, במקדש ראשון היו עבודה זרה ועריות ושפיכות דמים, כן? ובמקדש שני היו עוסקים בתורה ומצוות. ולמה נחרב? מפני שנאת חינם. ושם שאלו מי הם גדולים וכו' וכו'. הרי דאם הציבור נשחטין במידות גרוע יותר מי נשחטין במצוות. אז הוא עומד פה על פער מסוים בין מבט פרטי אישי לבין מבט לאומי, מבט ציבורי. במבט האנושי הפרטי, כן, עבירות שבן אדם למקום יותר חמורות מעבירות שבן אדם לחברו. דהיינו, אדם עובד עבודה זרה, אדם מחלל שבת, חייב עונשים, סקילה, מיטה, כל מיני, מלכות לפעמים, קורבן, כל מיני עבירות כאלה. בעבירות של אדם לחברו, אם אדם גונב, גוזל וכו', משנה, מחזיר לו את זה, כן? אבל הוא לא מקבל איזה עונש גוף חמור, לא הורגים אותו, לא סוכלים אותו על זה. כשמדבר במישור הלאומי, כן? אז חברה שיש בה עבירות שבין אדם למקום, עבודה זרה, גילוי עריות, כן? וכו', זה פחות נורא, כן? מחברה שבה המרקם החברתי, כן? הוא מסואב. שיש שם לשון הרע, ויש שם שנאת חינם, זה הרבה יותר חמור. איך זה מתקשר לפסוק במים להם חומה? הוא מסביר בהמשך שדווקא על הים, אז התחילו הוויכוחים ביניהם, בין הקבוצות שהיו על הים, אלה פוגעים באלה, ודווקא כשהייתה פגיעה חברתית בקבוצה אחת מול השנייה, אז המים להם חומה, שכתוב חימה, ואז הקדוש ברוך הוא כעס, כביכול זה שהיו הרי כל הזמן עובדי עבודה זרה וזה, זה לא יטריד את הקדוש ברוך הוא, כביכול, כן? מה שמטריד אותו זה שכשמגיעים לים מתחילות הקבוצות בים על המים, הן מתחילות זה. והוא מסביר בזה גם את עבודה, חטא העגל נמחל להם, חטא המרגלים לא נמחל להם, כי חטא העגל זה בן אדם למקום, חטא המרגלים הייתה שם כפיות טובה, כן? כלפי מאבקים ביניהם, כן? אז על זה הקדוש ברוך הוא לא מחל ולא סלח. מה המשמעות של הדברים? נדמה לי ש ברמה הבסיסית הפשוטה לכאורה, כן, אז סביר להניח שעבירות שכשאדם חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא זה יותר חמור מאשר כשאדם חוטא כלפי חברו. ולכן יש פער כזה בעונשים. אבל כל זה נכון רק מזווית מבט פרטית. כל עוד אדם בודד עושה משהו, אז בסדר, אז נותנים לו עונש כזה, הוא יתקן את עצמו בבודד. כשמדובר ברמה כשמדובר ברמה החברתית, כשמדובר פה במישור ציבורי, כן? של חברה, איך נראה עם? כאן השאלה של המרקם, הדבק, המערכת שמקשרת בין האנשים, כן? כשמדובר על ציבור, זה הדבר הרבה יותר משמעותי. כשאתה מדובר במישור של הציבור, במישור של הציבור, הלכידות הציבורית, כן? ההסתכלות על העם. כי אם אין יכולת לראות את כל העם כמרקם אחד שבו יש משהו שמדבק את כולם, כן? עיר שחוברה לה יחדיו, שעושה כל ישראל חברים. ברגע שיש תחכים ופגיעה של קבוצה בחברתה, כן? אז כאן הוא אומר, זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר על זה. שם והמים להם חומה. חימה. שם יש קצב של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהיה בבית שני, בגלל שנאת חינם, שהוא חרב וכו'. אז זה ההבדל בין דורו של דוד לדורו של אחאב וכו', שמובא בחז"ל. דהיינו, במקום שנדבר על ציבור ועל עם, כן? אז הבסיס הוא אותה לכידות אנושית, לכידות של, של הקבוצה, של יחדיו, שכולם צריכים להיות. וכשיש פגיעה בלכידות הזאת, כן? אז אין כאן עם. זה הורס את המרקם הזה. לכן שם הקדוש ברוך הוא אומר שכקבוצה, כשאדם פועל כקבוצה, הוא חייב לפעול בצורה שבה תהיה לכידות של הקבוצה. ואם יש פגיעה, הקדוש ברוך הוא לא מציל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא בא להציל את הפרטים, כן? כשהשם מלחם לכם ואתם תחרישון, כשיש מלחמה והקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל, הוא לא עוזר לפרט זה או פרט אחר, הוא עוזר לעם כעם. זה בתנאי שיש כאן עם, כן? בתנאי שיש פה איזו קבוצה מגובשת. אם יש קבוצה שבה יש לשון הרע ויש דלטוריה ביניהם, אז יש פה פגיעה, יש פה פגיעה יסודית בתשתית הזאת. שם כשמדבר על אדם פרטי, אז ודאי יש פה עבירה חמורה, וזאת עבירה חמורה. אז כאן כל אדם כבר מודדים בעבירות הפרטיות, אז דנים בעבירה כשלעצמה. אז כל עבירה כשלעצמה, כן? אז עבירה שגם למקום היא עבירה יותר חמורה מעבירה שבין אדם למקום. כשדנים במישור הציבורי, במישור הלאומי, לא דנים בעבירה של עצמה. כי כאן מה שעומד לנגד עינינו זה העם כעם. כן? וכאן הפגיעה בציבור, בציבוריות, בלכידות הציבורית, היא הדבר המרכזי. לכן שם דווקא המבט מתהפך, והמבט משתנה. טוב, עד כאן.